כן. אז הנקודה הזאת שצריכה ביאור עדיין, מה זה נקרא לך לך המסלול שלך? כלומר, יש לכל אחד מסלול, וזה בעצם היה, אלה השיעורים האחרונים, להדגיש את העניין שכל אחד יש לו מסלול משלו, וכמה שאדם זוכה יותר להיות ממוקד בעניין שלו, הוא לא מתבלבל מהמסלול שלו. הוא לא מתבלבל מהמסלול שלו. כמה שיותר ממוקד בעניין שלו. כי הכוחות נפש שהוא קיבל, זה בדיוק להרפתקאות שלו ולמסלול שלו. איך שאומר בעל חידושי הערים, על מה שחזל אומרים, שאין עבד כנעני, אין עבד עברי נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג, עבד עברי זה רק שיש יובל. אם אין יובל, אין עבד עברי. צריך לצאת חופשי, הכל חוזר לה, משתחררים לגמרי. ביובל, חירות. אז כאשר יש יובל, אז גם עבד עברי. זאת אומרת, אם אין שרכוח, אם אין תרופה, אין מכה. אם אין כוחות, אין בלבולים. אין דבר כזה שיהיה בלבולים בלי שיתנו קודם כל את הכוחות לבלבולים האלו. והכל הכל מדויק. אבל כל זה כאשר אדם ממוקד באמת במסלול שלו ולא פוזל לצדדים, אז הוא מוצא בדיוק כוחות הנפש לסיפור שלו. מה שאין כן כשהוא מסתכל לצדדים, מסתכל לסיפור מחיים של אחרים ועושה את ההשוואות, לא בהכרח שיש את ממש את ההשוואות במודע, לפעמים בתת מודע הוא מעביר דברים אצל אחרים שנמצאים לידו, סליחה, מרוב שהוא מורגל לעשות השוואות, אז הוא מעביר אנשים שסמוכים אליו במחשבה, ופה הוא כבר, אמרנו, פה כבר אין לו כוחות, פה זה נגמר. אבל העיקר שראינו אצל אברהם אבינו בעקדה, אחרי שהוא סילק את כל הסברות והשכל שיכול היה להפריע לו, זרק את השכל לגמרי, אחרי כל זה גם הוא התעלם לגמרי מהרגש. אין שום רגש, רגש של אבא לבן שלו. זה לא שמישהו אחר ישחט את הבן, הוא בעצמו צריך לשחוט את הבן. כל בן זה חשוב, ועוד כאן הסיפור הוא שנולד בגיל, נולד בגיל 100, אחרי כל כך הרבה שנים של תפילות ודמעות של ההורים, ומה יחזור, שיחזור הביתה, מה יגיד לשרה? מה יגיד לשרה? מה יגיד לה? לאיזה בית הוא חוזר בכלל? את כל זה הוא לקח בחשבון. לאיזה בית הוא חוזר אחרי העקדה, ריבונו של עולם? מה יגיד לשרה? מה יספר לה? איזה סיפורים הוא יספר לה? שהקדוש ברוך הוא ציווה? ושהוא בעצמו ביצע את זה? מה יספר? אז אין רגש ואין שכל, הכל הצידה. ואחרי כל זה הוא מאוד מאוד ממוקד במטרה, אבל הנקודה שעדיין לא דיברנו עליה זה מה שיצרה מתקיף כל אחד מאיתנו, שתראה כמה החיים שלך מוזרים. תראה איזה סיפור חיים מוזר יש לך. נולדת במקום כזה, אחרי זה גדלת פה, אחרי זה הגעת לשם, ואחרי זה הסתובבת איפה שהסתובבת, ואחרי זה הגעת לאן שהגעת, ותראה איפה אתה תקוע, ועדיין, ולך תדע לאן זה יימשך בכלל. בקיצור, סיפור חיים מוזר. ומעניין שאצל כל אחד זה מתקיף אותו העניין הזה. שהסיפור חיים שלך מוזר, אתה יודע את זה? לכל אחד יש לו את הנוסחה הזאת איך להתקיף אותו ולהוכיח לו שהסיפור שלו מאוד מוזר, ושל מה הוא עושה את זה היצר, ושל מה הוא עושה את זה? להחליש הדעת. כי אם אני מוזר, זאת אומרת, אני מסכן גם כן, במוזריות שלי. אני גם מסכן, ואני גם סובל. ונתנו לי, הכל בהשגחה, הכל מדויק, אבל נתנו לי משהו קשה מאוד, כבד וקשה מאוד, ונוסף לזה גם מוזר, אז זה משפיל את האדם מאוד, זה מבזה את האדם, אני אדם מוזר. אברהם אבינו לא חשב אני מוזר. למה הוא לא חשב כך? למה רות המואביה לא חשבה שהיא סיפור חיים מוזר? כשהכל סביבה הולך ודועך, כשהיא באה מבת בת של מלך, והכל סביבה הולך ודועך, ונפטר בעלה, וחמיה נפטר, והוא יורד מנכסיו, ונעמי במצב קשה, וככה לחזור לארץ ישראל, ולהתבזות, ואחרי הכל בועז גם כן נפטר, אחרי יום אחד שנישואין, הכל מוזר. למה היא לא חושבת כך? למה? כשאדם ממוקד בסיפור שלו, במסלול שלו, הוא לא עושה השוואות עם אחרים, להתחיל להיכנס לזה מוזר או לא מוזר. כי אם תתחיל לחשוב כך, באמת כולם מוזרים. כל אחד פה מוזר. בסך הכל כל אחד מוזר. אחד מוזר בצחוק שלו. יש לו צחוק מוזר. אחד מוזר בצורת האכילה שלו. אוכל מאוד מוזר. אחד מוזר בשינה שלו. הוא יושב בצורה מאוד מוזרה. אחד יושב בצורה מוזרה. מאוד מוזר בישיבה שלו. אחד מדבר בצורה מוזרה מאוד. אחד חושב בצורה מוזרה. ואחד מבין דברים בצורה מוזרה. אחד מפתח רעיונות בצורה מוזרה. והשני מתרגם אותם בצורה מוזרה. אחד יש לו רעיונות מוזרים. והשני מבצע אותם בצורה מוזרה. בקיצור, פה כולם מוזרים. כולם פה מוזרים. זה קורה בצורה מוזרה, וזה כותב בצורה מוזרה. זה מבשל מוזר, וזה אוכל מוזר. זה שותה מוזר, וזה מייצר דברים מוזרים. זה מספר בדיחות מוזרות, וזה צוחק בבדיחה במקום מוזר. בקיצור, פה כולם מוזרים. אז מי יגיד מי מוזר ומי לא מוזר פה? מי רשאי להגדיר מי מוזר ומי לא מוזר פה? בזמן שכולם פה מוזרים. כל אחד מוזר במשהו אחר. השאלה מה הריפרנס, מה הייחוס פה? למה אתה מתייחס כשאתה אומר מוזר? מה פה הנקודת ייחוס? שביחס אליה הדברים מתחילים להיות מוזרים. מי יגדיר את זה בכלל, לא מוזר? הכל פה מוזר. הם לא חושבים כך בכלל. הם מוקדים כל כך המטרה. אברהם אבינו יכול מזמן כבר לחשוב שהסיפור שלו מוזר. מבטיחים להבטחות דורות, מגיע לארץ ישראל רעב. לא די בזה, צריך לרדת למצרים, לחביא את אשתו בקופסאים, בארגז עם הבטטות, ברצינות. זה לא מוזר? זה הכל פה מוזר. לחביא את אשתו בארגז עם ירקות ופירות, זה לא מוזר? למה אני צריך להיות הגיבור של הלילות כאלה מוזרות? אחרי כל הסיפור הזה, אחרי, כבר גמרנו עד שנולד לו בן, בגיל 100. לא נגמר הסיפור, בגיל 137 עוד מחכה לו הניסיון הכי גדול. שזה הכי מוזר. מה מחכה לו? לקחת את הילד שלו הוא בעצמו ולשחוט אותו. זה הדבר הכי מוזר. הוא לא חושב כך. שם ציווה. אין פה מוזר. כי אם אתה רוצה מוזר, כל היהדות מוזרה. כל היהדות מוזרה. כל דבר שמוזר. אתה הולך עם תפילין, זה מוזר, אתה הולך עם סיס, זה מוזר. אתה מתפלל בשעה, אתה מתפלל, זה מוזר. אתה אומר, קראת, הכל פה מוזר. כל מה שאתה עושה זה מוזר. הכל מוזר. פעם סיפרתי לכם. הסיפור הזה שפעם סיפרתי לכם, שחזרנו מאומן, פעם ראשונה מאומן, חזרנו דרך ויניצה, זה היה הסיפור, הנסיעה הראשונה ברכבת. בוקרסט הייתה סגורה, זה צ'אושסקי, אז היה שם בעיות רציניות ברומניה. ונסענו דרך ויניצה, נסענו ברכבות מהונגריה. מהונגריה, רכבת 26 שעות לויניצה, באמצע שטופ, מחליפים את הרכבות, מחליפים את המסלולים שם, באמצע הלילה הוציא אותנו 26 שעות רכבת מהונגריה, מבודפסט לויניצה. טוב, הגענו לו, אומן, השתבח שמו פעם ראשונה. זה כשאומן נפתחה מדובר, 25 שנה אחורה. ולא די בזה, בחזור, מארגן הנסיעה עיכב אותי. אמר, כולם ניסעו, איתך נסתדר כבר, נחזור, לא נחזור. גם תדחי הנסיעה, איתך אני יכול להסתדר. כן, נספר בדיחות ונתחזק, שם מרחם. השאיר אותי אחרון, אני לא יודע, אני כן ניסה, לא ניסה, לא יכולתי להתפלל שחרית אפילו. נוסעים, לא נוסעים, כן נוסעים. בסוף שאמר לי שנוסעים היום עוד מאוחר, צריכים לתפוס את הרכבת שבויניצה לבודפסט, והנהג צריך לטוס, כן, לאיזה, בכבישים שם, כן, לטוס, אתם מבינים איך זה נראה? הוא אומר לי הנהג, הוא אומר לי, מארגן הנסיעה, תגיד תהילים, תצעק תהילים שנגיע. אמרתי, נצעוק תהילים אני יודע, תביא. אמרתי, ישעתי מאחורי הנהג, תראה לצעוק תהילים, צועק פסק פסוקים. הנהג כבר אמרתי, יצא מדעתו כבר, תפסיק, מה זה? מה הדבר הזה? אני ברירה להם, מהרים. ואני צועק, צועק תהילים, צועק. לא אומר אותם, צועק. והנהג מסתובב כל רגע, מה אומר הדבר הזה? זה מדברים מוזרים, מה הולך פה? צועק לו באוזניים. צריכים לסייע, אתה נשמע, אתה לא מבין, אין ברירה. קיצור, הכל שהיה מוזר, הוא אומר לי, צעק תהילים, הנהג מסתובב, אני צועק. הגענו בזמן בניסים. מה זה נקרא בזמן? עד שעלינו לרכבת, היה בדיוק איזה 10 דקות רבע שעה, לחצות היום. נניח תפילין, תלית, והכל יגיד, נתפלל, קצר. דיאבד של דיאבד, מה שעת הדחק? אנוס, שעת הדחק, 10 דקות אחרונות, 10 רבע שעה אחרונות, 10 דקות. תפילה קצרה, מקוצר הכל. ואני רק הנחתי, התעפתי בתלית, ואף בתלית, היינו בודדים, הם הלכו בהם בקרון אחר, ואני הייתי בודד בכל הקרון. הכל מסביב גויים היו. אוקראינים, כולם בגויים. צמתי את תלית, אני רואה אתם צחקים. יצחקו, אני עשו גדולים לזמן, אתה צחוק שמתלהם עכשיו, אני לא יודע מה הם רוצים בכלל ממני. אבל מה קרה? כשהתחלתי להניח את התפילין, כבר התחלתי להבין שיש פה בעיה. רק שמים פה את התפילין הזה, פה את התפילין הזה, פה, אני רואה צחוקים. שמתי את התפילין של הראש, שהלך שם. לא הבנתי מה קורה בהתחלה. למה? עד שהבנתי, תאר לך שיגיע פה מישהו, ישים לך פה קופסה אדומה. פה קופסה צהובה, פה קופסה ירוקה. זאת אומרת, רמזור. ועוד נוסף הכל מתנדד לך עם הקופסאות האלו. שלא יחתו להשפוז דחוף. שמתי את הקופסה השחורה פה, של יד, עוד חייכו. שמתי של ראש, צחקו, נפלו מצחוק. ושהתנדנתי בגלל נגמרו. אז הבנתי, יו, איך אני נראה ביניהם, יו, איך אני נראה מצחיק ביניהם. התחלתי גם אני לצחוק. אני שהייתי צריך להזדרז, לחצות. אחרת באמת זה היה צחוק אחד גדול. אז אנחנו עם הקופסאות האלה לא נראים מוזרים, אני רוצה להבין. איך אנחנו נראים ביניהם, ריבונו של עולם? אתה הולך עם קופסה פה וקופסה פה גם מתנדנת נוסף לכל. אתה ממש בעייתי. הם נפלו מצחוק שם. בתלית הם חייכו. פה הם התחילו בתלית, בתפילין של יד הם צחקו. בתפילין של ראש הם נשפחו לגמרי. ועוד התחלת גם מתנדד עם זה, שרות עד הסוף. ימרו. מה תסביר להם? שהתמונה הכי יפה של יהודי, התמונה הכי יפה של יהודי, זה עם תלית ותפילין. מאז ומתמיד זה הייתה התמונה הכי יפה. אבל זה נראה מצחיק, מי שלא מבין מה מדובר פה. זה נראה משהו מאוד מוזר. משהו מאוד מוזר. בגד לבן, יפה. אבל קופסאות, פה שחורה, פה קופסאות שחורה, זה מאוד מוזר הדבר הזה. מה? עוד גם כן, אם כן, פסים כאלו ביחד. שלא תברח. קושר את היד עם רצועות, קשור חזק, שלא תברח. מה אתה מזוכיסט? קופסאות הבנו, יש לך בעיה. הוא מסביר זה כנגד היד, כנגד הלב וכנגד המוח. אבל מה אלה כל הרצועות האלו? ולמה דווקא פה? זה הכל סודות וסודי סודות, ריבונו של עולם. רזין ורזי רזי רזין. אבל מי שלא יודע, זה נראה לו מאוד מוזר. ומה זה ציציות? פתאום חוצים יוצאים לך, והבגדים יוצאים כל מיני חוטים. זה לא נראה מוזר בכלל. מה, אתה באת פה להתקשט? עם חוטים כאלה, גם שם תחלת, שיהיה יפה קצת. חוט תחלת גם כן, מה באת פה?
למה באת פה? כן. גם זה מוזר, הכל פה מוזר. לך תדע מה זה היה. מצפצף על מיל, אתה לא יכול לדעת. זה הכל פה מוזר. בשיטתיות מוזר. אבל מה? אנחנו יודעים שזה כל זאת אמת נפלאה. מה שייך לך כשיגידו אם מוזר או לא מוזר, זה לא מעניין אותך בכלל. לא מעניין. כי אתה צריך דברים ברורים. וכי שבת, שבת, שפתאום נכנסת שבת, ואת צריך לשמור את השבת, כלומר, אסור לדליק את האור, טוב, לדליק לאש, אתה מבין, דבר אש זה דבר לא פשוט, אש, לדליק את האור, אתה נקייה כזאת קלה, אסור פתאום. נקייה קלה, אתה, אסור, מה קרה לך? והורייתה, מה אתה מדבר? וזה מותר, וזה אסור, וזה הכל, ברגע אחד, ברגע אחד, כל התוכנה השתנתה, ברגע אחד, זה לא מוזר? נכנסה שבת, למתת מלאכות, אבות ותולדות, כל, וגם דור רבנן, הכל הכל השתבח שמו, ברגע אחד נכנסה שבת, זהו זה. יצא שבת, הכל מותר, לא דברים מוזרים? הכל פה מוזר. עכשיו מותר, עכשיו אתה יכול להגיד קריאת שמע, עכשיו זה עבר קריאת שמע, זהו, נגמר הסיפור, אתה לא יכול להגיד. זה לא מוזר? למה? כי השמש עבר לקח וכך זמן. מה לך ולשמש בכלל? מה יש לך עם השמש? לא, עכשיו עם הירח יש לך עניין. אתה יכול לקדש הלבנה עכשיו? עכשיו אתה לא יכול לקדש הלבנה. עבר כך וכך ימים, זהו, פה נגמר הסיפור. עכשיו אתה יכול לאכול את המצות? עכשיו אתה יכול לאכול את המצות. עכשיו אתה יכול לזכר? אני אומר, לא. מסלח לי, אני לא מבין אותך, מה אתה רוצה? תולעת הזאת אתה יכול לאכול אותה? היא לא פרשה. זאת אומרת אותי, פרשה אסור לך לאכול. זה מין דבר, דברים מוזרים. הכל פה מוזר הכל. הנה, כתום הגיע, זה לא מוזר? זה גם מוזר, מאיפה באת לנו? ואנחנו כולנו נראים פה מוזרים, מאוד מאוד מוזרים. למה האבות הקדושים ולמה הצדיקים לא חושבים שאנחנו מוזרים? למה הם לא חושבים כך? כי הם כל כך ממוקדים במטרה, שאין פנאי לחשוב בצורה כזאת. אין מקום לחשיבה כזאת בכלל. אצל עם כל הבלבול שלנו, אז איך הבעל דבר מפזר לנו את הנפש? בכל מיני צורות. תסתכל לצדדים, תחשוב שאתה מוזר, תחשוב שאתה מסכן, שהחיים שלך בעייתיים, תמיד היית מסכן, ונשארת מסכן, ולמה אתה כזה מסכן? ותראה איזה מסכן שאתה. גם מוזר, גם דפוק וגם מסכן. מוזר, דפוק, מסכן. כן, כמה זה יוצא? כן. אה? לא, זה יוצא רשות תיבות של משהו מסוים. כן, מדם. מוזר דפוק מסכן, מדם. אתה מבין את הבעיה? אם לא הבנת, אני אתחיל מההתחלה. ותבינו רבותיי, אם אתם חושבים שרק אתה סובל ורק זה שלידך סובל, אז שתבינו שאת כולם הוא מתקיף כך, אז תגיד מה איך הוא עושה את זה, אבל כולם מוזרים. כך הוא עושה לכל אחד שרוצה להתקיף ולבלבל אותו, להוריד לו את הרוח. הוא הופך אותו למוזר מסכן, אתה הבנת? בעיני עצמו. רגע, זה אמיתי או לא אמיתי? אמיתי? אז מה זה מוזר מוזר? למה אברהם אבינו לא חושב שהוא מוזר? למה הוא לא חושב כך? בכל הסיפור חיים שלו המוזר. למה רות המואבייה לא חושבת כך? למה יעקב אבינו, מה שנקרא את הסיפור חיים שלו, נעבור את כל ההתרחשויות שהיו שם, לא חושב שהסיפור שלו חיים מוזר? אלא ממוקדים המטרה. מה זה שייך מוזר או לא מוזר? זה רצון השם. את מי זה מעין מוזר או לא מוזר? ביחס למי בכלל מוזר? מי יקבע פה מה מוזר, מה לא מוזר? וזה מה שתן לו את כל הכוחות ואת העוצמות, להיות ממוקד בסיפור שלו. לך לך. לך לך לסיפור חיים שלך. תתמקד בסיפור חיים שלך, אל תסתכל אף אחד בעולם. שם נמצא את כל העוצמות שלך, בסיפור חיים שלך. לא בזילה לצדדים. אף אחד בחיים, בעולם לא מעדיף לך לעניין אותך.
תלך במסלול שלך המדויק. כמה אדם נראה כסיל באוטוסטרדה של אמריקה, שם אוטוסטרדות, שתאר לך שפתאום נוסע מסלול, מסלול, יש שם הרבה מסלולים, פתאום החליט להחליף מסלול. ואחרי זה עוד פעם מחליף מסלול, אחרי זה חוזר למסלול הזה, אחרי זה מסלול לזה. אתה לא נורמלי, אנשים לא סטופים מסלול ונוסעים איתו. לא, כל פעם מחליף מסלול. יש לך מסלול, סע איתו. נראה לי ששם זה יותר קצר. כשזה עושה סיבוב, אז זה רדיוס יותר גדול. או זה שנוסע על ידי, זה רכב פחות טוב ונוסע יותר מהר. אז כנראה שהמסלול של ידי יותר טוב. למה זה נשמע טיפשי? כי זה אותו כביש בדיוק. מה הפירוש? זה אותו קדוש ברוך הוא שמנהל את כל העולם. הלו, כנראה המסלול שלו יותר טוב. הראיה שיש לו רכב פחות טוב, הוא נוסע יותר מהר. דמיונות! אז הוא מחליף מסלול. וכל מחליף מסלולים כל הזמן. כמה זה נראה טיפשים הוא יחליף באוטוסטרד המסלולים. כן או לא? ואנחנו כל פעם מנסים, אולי המסלול הזה או המסלול הזה. מסתכלים על צדדים. במקום להיות ממוקד במסלול שלו וזהו. מה זה המסלול שלו? זה מה השם רוצה ממני. מה השם רוצה ממני בסיפור חיים שלי? מה הוא רוצה ממני? הם ממוקדים בזה לאורך כל הדרך. אדם לא יכול לעמוד בכאלה ניסיונות על קצה, על הקצה של הקצה, אם הוא לא ממוקד המטרה. כמו שראינו שיעור שעבר, שהוא בא אליו, השטן מגיע ואומר לו, יחליפו לך את זה בסה. ברגע הקריטי, הכי מכריע, הוא בא לבלבל אותו, אומר לו, יחליפו לך את זה בסה. למה הוא עושה לו את זה? קצת להוריד את המיקוד, קצת להוריד את הפוקוס קצת, זה הכל. הוא לא מתאבד איתו בכלל, הוא לא דן איתו. לא דן איתו, ענה לו את מה שענה והמשיך הלאה. אני לא שומע לך. שמעת מאחורי הפרגות שאומרים את זה? שיחליפו את השא, יחליפו אותו בשא, את יצחק. אתה צודק, אבל לא, אני לא שומע לך, כי אתה שקרן. זה הכל, לא יותר מזה. כלומר, אתה אומר דברים נכונים, מה שאתה מראה לי את זה ואת זה, אני לא שומע לך כי אני יודע מה אתה משמע, אתה רוצה עושה לי את זה, לבלבל אותי, זה סע. לא מקשיב לך. אתה רק רוצה לבלבל אותי. רק רוצה לבלבל אותי. אבל אצלנו זה מתלבש בסברות שבאות בתוכנו. במחשבות שהאדם חושב בטובתו, למענו, למען האינטרסים שלי, ולא קוראים את המפה, מי זה שם מכניס לנו את המחשבות האלו, ומה המטרה שלו? להחליש את הדעת, לפזר את הנפש, להוריד את המורל, להוציא את הרוח, לבלבל את הבן אדם, זה כל המטרה שלו. כי אם אדם יהיה ממוקד במטרה וימשיך הלאה, ימשיך הלאה, אז הוא יזכה בסוף, הוא יזכה. מתי? אנחנו לא יודעים מתי. זה גם לא שאלה בכלל מתי, זה גם לא שאלה. זה גם לא שאלה מתי. כי אם אברהם היה אבינו שואל, מתי אני אזכה, מתי אני אזכה, מתי אני אזכה? מתי אני אזכה? מי יודע מה היה קורה איתנו בכלל? שאל מידע כי ירשנה, זהו, נגמר הסיפור. תתקבל, קבל, זהו זה. מתי? סע. שאלתי מישהו באחד השיעורים, מה אתה, איך, אבל איך, איך זה, מה זאת אומרת? שכל החיים יסע ומה יהיה? נבטיח לו שהוא לא יצליח. הוא אומר, סשדי, הרי סבא שלי, כך הוא שואל, סבא שלו, נפטר בסוף אני. אז איפה, אז רואים ש... אז מה, מה, איפה, איפה אדם זוכה? איזה אישה הוא זוכה? נפטר אני. כל החיים עבר משאר, בסוף נפטר אני. אז רואים שלא זוכים. זו הייתה השאלה. מה התירוץ לשאלה הזאת? שאלה קשה. כלומר, לפי השאלה משמע שהוא חיכה להיות עשיר, וזה לא יצא לפה, נשאר, נפטר אני, ככה משמע מהשאלה. קודם כל, מי אמר שהוא חיכה להיות עשיר? מה אתה יודע מה סבא שלך חיכה? אבל נניח שהוא כן שמע שהוא חיכה להיות מסודר טוב בחיים, ונפטר אני. מה התירוץ לשאלה הזאת בכלל? מאוד פשוט התירוץ. חז"ל אומרים פורשות, אין העניות אלא מן הדעת. עיקר העניות זה בדעת. איזה עשיר השמח בחלקו. עניות זה בדעת. דעת קנית, מה חסרת? שיש דם דעת, אז לא חסר לו כלום. אם הוא זכה והתפלל, להיות שמח בחלקו, ולעבוד את השם, ולשמח מה שהוא זוכה, הוא לא הרגיש עני. הוא לא, מעולם לא, ולעולם גם לא הרגיש שהוא עני.
אם הוא כן מרגיש אני, יקבל את הדעה הזאת שבכלל לא אני. יקבל שמחה בחיים. הפוך, אותו אחד שיש לו הרבה כסף, והוא לא זוכה ליראת שמיים, הוא אני גדול מאוד, הוא אני מרוד. כן, עניות זה בדעת, זה לא בכסף שיש ביד. כי יש לו מנה רוצה 200. הרבה נכסים, הרבה דאגה. שאין יראת שמיים, אז הרבה נכסים, הרבה דאגה. אז מתברר שמה שאתה רואה בעיניים שלך זה לא מה שקיים באמת. כשאדם מתפלל על הבעיות שלו, אז כלפי חוץ, יכול להיות שאנשים מסתכלים ברחמים עליו. מסכן, לא נושע עדיין. הוא לא נושע, אבל הוא מקבל את הדעת. איזה דעת הוא מקבל? תמתין בסבלנות ותקבל. אבל אם הוא חושב איך הוא נראה בעיני אנשים, הוא סובל, אומר לי, בעיניהם אני מרגיש טוב, אבל בעיניהם אני נראה דפוק. אז אתה באמת לא יודע איך את החשבון, איך זה עובד. מה אכפת לך, מה הם חושבים עליך? מי הם בכלל? מה הם בכלל בסיפור הזה? הם הליצנים של, הסיפור חכם והתם, שבאו להתלוצץ ממנו, לא יותר מזה. לא יותר מזה. מה הם חושבים עליך? אתה מסודר בחיים או לא מסודר בחיים? הם הקריטריון של החיים שלך, מה הסיפור בכלל? אז ודאי שהם הרגישו שהם מסודרים בחיים וטוב להם, וזה נגמר הסיפור. בזה נגמר הסיפור. עד שהם מרחמים עליך, שרחמו על עצמם. להיות שמחים במה שיש להם. אבל מה? לפי הקריטריונים המקובלים, אתה לדעתם מסכן. הקריטריונים המקובלים. מי קבע אותם? החברה. הנורמה החברתית קבעה לפי הקריטריונים המקובלים, שאתה מסכן, ולפי זה, לפי אמות המידה האלו, הם דנים אותך בתור מסכן. ואתה הרי משועבד לאמות המידה שלהם, לא השתחררת מזה, אז אף על פי שאתה מרגיש רגוע, אבל בגלל זה אתה מרגיש מסכן, בגללם. ממש תסבוך נפלא. מי הם בכלל? הליצנים! מי הם בכלל? הוא שואל אותך, תגיד, מתי להתחתן? לא, יש לך הצעת שידוך? אין לי, אז מה אתה שואל? לבלבל. מתי להתחתן? למה אתה עושה דיאטה? מה יהיה איתך? מי שלח אותך? מה באת לבלבל אותי? מה אתה רוצה ממני בעצם? וככה אדם ניזון מהשאלות האלו ומסתבך איתם. מתחיל לחשוב רגע, מה, אם הוא שאל, אז כנראה גם אחרים שואלים. רק הם לא יזו לשאול. כי זה ידוע. מה שחכם שואל במחשבה, הטיפה שואל בפה. כן, אז זה ידוע העניין. מה ש... מה שהחכם מעביר בראש בשאלה, הטיפש מוציא זה ממש בפה. לא, אין מעצורים. אז אם הם אז אם הוא יעז לשאול אותי, אז כנראה הם שואלים בי ולא מעיזים לשאול. אז אני באמת מסכן. מי הם בכלל? מה הם קובעים פה? שיחשבו מה שהם רוצים. תכלס, טוב לך או לא טוב לך? מה יקבע אם טוב לך או לא טוב לך? אם תתפלל על זה. אם תתפלל על זה. שתצטרך לקבל, תקבל. כל עוד לא קיבלת, תקבל דעת להבין למה עדיין לא קיבלת. לא להבין את הסיבה. סיבה לא יגלו לך. להבין את העניין הזה, את הבחינה הזאת, מה רוצים פה. תמשיך הלאה. זה מה שרוצים פה. זה נקרא דעת. אדם גר בבקתה עלובה. בקתה עלובה. זו הייתה התשובה ליהודי הזה ששאל על סבא שלו. אומר סבא שלו, הרי הנה, אתה רואה כל החיים חיכה, לא קיבל, איך אתה אומר שמקבלים? אתה אומר שהישועות מוכנות. הנה, סבא שלו נפטר ואני. התשובה לזה, אדם גר בבקתה עלובה. בקתה עלובה. ושמח. שמח כל היום. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, ממש מסכן. למה? כל השכונה וילות. וילות. וזה ממש תתרמה. גר בבקתה עלובה. אולי מרוב צער כבר התחיל לצחוק. אולי מרוב צער כבר התחיל להיות שמח. איך זה מה עובר עליו? מה אתה לא מאמין? מה אתה לא מבין ומאמין? שהוא מתפלל לשמח בעבודת השם, לשמוח בעבודת השם, אז מעירים לו את הדעת הזאת שלא נצרח לו יותר מהבקתה הזאת. לא צריך את זה יותר מזה. הוא לא צריך יותר מזה. הוא באמת שמח בחלקו, ואתה בא ואומר לו, אתה יודע שאתה מסכן? הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו בכלל. מה מסכן? שאתה בבקתה עלובה. וגם תמות עם בקתה עלובה, אתה יודע? נראה שלא הצלחת להיוושע. הוא צוחק ממך, למה? הוא נמצא בתוך הישועה, הוא כבר נושע. הוא מלא שמחה, הוא כבר נושע. הוא מסתכל עליך בתור מסכן.
שאתה עוד חותר מהווילה שלך עוד להגיע לטירה. ומי יודע מה אחרי הטירה למה תחתור. וזה לא ייגמר אף פעם. והוא שמח בבקתה שלו. נאמר, מי פה המסכן, ומי פה זכה בישועה? אני רוצה להבין. יש מקום לשאלה הזו בכלל? זה לא תלוי בהישגים. זה תלוי במציאות מה האדם מרגיש. איזה דעת הוא קיבל. והצדיקים הלכו עם זה. וחיו כך. עם הדעת הזו נפלאה. דעת קנית מחסרת. הם מקרינים את זה, לסובב, מי שנמצא איתם. מי שנמצא איתם. לכן גם יכול להיות ממוקד המטרה. אפילו ברגע הקריטי והמכריע אי אפשר לבלבל אותו. הוא ממוקד המטרה. לך לך. לך לך לנקודה שלך. לך לך למסלול שלך. ואם אתה נראה מוזר בין האחרים, ממש לא מעניין אותך. ממש לא מעניין. כל צדיק שתעקוב אחריו, תראה שהוא מוזר. זה מוזר בצורת תפילה שלו. זה מוזר בהתמדה שלו. בהתמדה. שמחה של בני המשפחה, אחרי רבע שעה הוא הולך לבית ללמוד. הוא לא מוזר? בני משפחה. ומציינים את זה בתור מעלה. מעלה? שהגדול תורה הזה אחרי רבע שעה, בשמחה רבע שעה, חצי שעה גג, מקסימום חצי שעה, חזר לספרים ללמוד. משפחה עושים שמחה, הוא לא מוזר בזה? זה הגדולה שלו? אולי הוא מוזר בכלל? זה הגדולה שלו. וזה מוזר בתפילות שלו. מתפלל 4-5 שעות 18. מתפלל, קורע עד לרצפה כמעט. אסור על פי ההלכה. פי ההלכה צריכים לכרוע עד האבנט, עד האזור. לא יותר מזה. הוא קורע מעבר לזה. שאל אותו ידיד שלו, שהוא צדיק גדול, שסיפר לי את זה. איך אתה קורע עד למקום כזה נמוך? מה הוא תרץ? הרי אתה נראה מוזר. מה הוא תרץ? הוא תרץ לו, אני לא מרגיש בכלל את זה. מה אתה אומר על זה? אבל הוא נראה מוזר או לא נראה מוזר? עכשיו הוא שמע שהוא נראה מוזר. הוא ישנה את עצמו, אתה חושב? בגלל שהוא נראה מוזר. שהם ישנו את החשיבה שלהם. לא הוא ישנה את מה שהוא עושה. הוא במסלול שלו. הוא לא ישנה חוט השערה. הוא במסלול שלו. אתה נראה מוזר. אתה חושב שאני מוזר? אתה חושב שאני... מי אתה בכלל שתקבע מה זה מוזר בכלל? ואתה חושב שאני מוזר. עד רבה, זה הייחודיות שלי, שאני מוזר. הוא לא מחפש להיות מוזר. הוא ממוקד למטרה. זה נראה מוזר בהתמדה, זה נראה מוזר בתפילה, זה נראה מוזר במה שהוא מסביר, וזה נראה מוזר איך שהוא מבין, וכן הלאה וכן הלאה. וזה גדולי הצדיקים! זה מוזר בזה שהוא הולך למסור שיעורים עם כל הגדולה שלו, מוסר שיעורים לאנשים פשוטי העם. במקום שילך רק לאנשים מיוחדים. היית פרופסור שהולך להסביר לאנשים ירודים את הסוגיות שלו, שהוא עוסק בהם? מה אתה בכלל מבין? פרופסור נמצא אחרי כל השנות מחקר שלו. מי אתה בכלל שתבין מה הסוגיה? מה הוא מריץ בראש? מי בכלל להסביר? אולי לדוקטורנטים הוא יסביר, יש להם מושגים, מה הולך פה. אבל שיתחיל להסביר לאדם שאפילו לא מכיר א' ב' בכל הפקולטה שלו, בחוג שהוא נמצא, את המושגים שלו, ולהתחיל להיכנס לראש שלהם, כל אחד עם הקושיות שלו. ופה בדיוק זה הפוך, זה הגדולה. שאדם גדול, מה הגדולה שלו? שמסוגל להסביר לאנשים הכי פחות ערך. מה פירוש? אף יהודי לא פחות ערך. אלא שהם רחוקים, לא יודעים כלום. לא יודעים, עמי הארצות לא יודעים כלום, וזה הגדולה שלו. במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. זה לא מוזר, וזה השבח ביהדות. אז הכל פה מוזר. ריבונו של עולם, אז הכל פה מוזר. הכל המהלך פה מוזר. זה סיפור של אנשים מוזרים פה, כל הסיפור הזה. אבל מה? הם לא חושבים כך. מה רצון השם חושבים? איך אתה מצטער בעיני השני? ממש לא מעניין אותי. מה רצון השם? נכון, אין עניין לראות שונה בעיני אחרים. אין עניין כזה להתבלט. משונה חצי נזק. כתוב, משונה חצי נזק. אז יש כאלה לוקחים את זה בצורה של, כן, וורד כזה, של, כן, מין כזה פתגם, שמיימברה כזאת, משונה חצי נזק. אם אתה עושה דברים משונים, זה בעצמו כבר נהיה חצי נזק.
אבל אם זה עבודת השם, שזה צורך ממשי, ואין בו חילול השם, אז מה, מי הקנה מידה פה לכל העניין הזה? מי הקנה מידה פה? לא תתפלל, כי זה משונה. לא תגיד קריאת שמה, כי זה משונה. מה זה קריאת שמה? איתם הוא שם את היד בעיניים, אתה משונה מאוד, אתה יודע? מה אתה עושה דברים משונים? מה אתה עושה? היו אנשים שהתעלפו בקריאת שמה. מתעלפים בקריאת שמה. בשמה, מתעלף בקריאת שמה? מה קרה לך? מה זה שמה ישראל? אם אתה לאכול מלכות שמיים, תרגע. הוא מתעלף. מתעלף בקריאת שמה. מתעלף בקריאת שמה. אומר קריאת שמה ומתעלף. אז מה, יספרו לו, תשמע, אתה נראה מאוד מוזר, אתה מתעלף בקריאת שמה. נגיד, טוב, כך יותר לא יתעלף יותר. זה בכלל... מה מדובר? בכלל יש לו שיטה על זה? מרוב דביקות שלו, מתעלף. וככה זה כל עבודת השם. וכמה שזה יותר ממוקד במטרה שלו, אז הוא לא חושב. רק שנייה, אם אני מתנדד עכשיו, בטח אנשים רוצים מתנדנד, יגידו, בטח זה צדי גדול. לא, אני לא אתנדד, אני אשב ככה רגיל. אם אשב רגיל, אז יש אנשים שיחשבו שאני כזה יבש. לא, אני אתנדד קצת. קצת. אבל אם אני אתנהג קצת, אז יש כאלה שיחשבו שאני מנסה להתניע ולא מצליח. אז אני אתניע חזק ויעצור לי קצת, יעצור לגמרי, ואני חסתה כל פעם להסתכל מי נכנס. אם נכנס אחד שחושב ככה, אני אשב ככה. אחד שחושב ככה, אני אתחיל ככה, ואחד שחושב ככה, אני אשב ככה גם וככה. מי נכנסו כמה אנשים? אני אעשה כל מיני תנועות כאלה, ככה, פעם ככה, פעם ככה, ככה, פעם ככה. כל אחד עכשיו משהו, יחשור את מה שצריך לחשור. איך הוא מתסבך אותנו בקלות? אם אני אמחק כפיים כך, יגידו שאני כאן אמחקה מישהו. אם אני אמחקה כך, יגידו, קרה לי משהו. אבל אם אני אמחקה ככה, טן, 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 יגידו, כנראה יותר מדי שמח. אני לא יודע, זה יהיה בלט. אני אמחק כך, טן, 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 טן. יגידו שקרה לו משהו כנראה. אז מה אני אעשה? אז מה אני אעשה? אולי אני אשב בשילוב ידיים. יגידו, כנראה הוא יורם. אז מה אני אעשה? אז אני אתחיל לזוז. ואם אני אעשה כך, ואם אני אשב כך, ואם אני אעמוד כך, אז אני אעמוד כך, אבל אני אדבר כך. ואם אני אדבר ככה, בטח אנשים משהו מדבר מהם, אני כנראה משהו לוחץ אותי, אני אדבר רגוע. יגידו שאני כנראה כאן ברד כזה, קר. אז לא אמרתי, אני אדבר כזה בר, קצת קר, מה קצת מעיס על זאת? אם דבר מחייך, יחשבו שטוב לי יותר מדי. דבר רציני, יחשבו שמשהו נפל עליי. דבר רציני וצוחק, יחשבו שאני מבולבל. אז מה אני אעשה? וככה יכול לבלבל כל אחד, בקלות. והכי פשוט שתהיה מה שאתה באמת וזהו. למה אכפת מה יחשבו? שיחשבו מה שהם רוצים. הוא מדבר מהר, יותר מכן מה שהולחיץ אותו. שיחשבו. מדבר רגוע מדי. כמעט ראש ממשלה. שיחשבו. ברק הזה רגוע, מיושב. כמו איזה ראש ממשלה. אנחנו חשבנו וסיכמנו. והחלטנו, ולדעתנו, אפשר לבצע את זה. זה היה סיכום של תקופה ארוכה. אחרי שביצענו את זה. והנה המסקנות החדשות. נלך איתכם, אנחנו נהיה בתמיכתכם, נבצע את זה. יופי, נפלא, אתה אומר, מה שמתאים להיות ראש ממשלה? מועמד הבא. לא נגמור את השיגעון, לא תגמור איתו. לא תגמור עם כל פעם שיגעון אחר, לא תצא מזה. רק מה הנקודה? הנקודה שלך לך לעצמך. לך לך לעניין שלך. הנקודה שלך היא הכי יפה בעולם. אל תסתכל על אף אחד בעולם. היא הכי יפה בעולם, אין, אם אין בחילול השם. שקרא והייתם נקיים, אין בחילול השם. אין בבעיה שאתה מבזה פה משהו מסוים. אז מה לך לחשוב? מה הוא חושב ומה זה חושב? ממילא זה גם כן משפיע על כל עבודות השם של האדם. שימקד את כל כוחות הנפש שלו, במסלול שלו. ואז במילא כבר ימצא פתאום כוחות נפש גדולים. וזה היה כל הסוד של כל הסיפור. הרי זה היה סיפור של העקדה. כי הסיפור היה מאוד מוזר. הוא רואה את המקום מרחוק, והוא יודע. אברהם אבינו יודע שבער המוריה, בער הזה יהיה בית המקדש. והוא צריך לשחוט את הבן שלו, את יצחק, שאם אין יצחק אז אין ער המוריה, אין בית המקדש. אז איך זה יהיה הדבר הזה? זה מה שבערנו שיעור שעבר. ער המוריה... שם מבית המקדש, במקום הזה של העקדה. אבל איך זה יכול להיות בית המקדש? בית המקדש שיש עם ישראל, עם ישראל זה מהשבטים, השבטים זה מיעקב, יעקב זה מיצחק. אבל אם אין יצחק אין את כל זה. אז איך הוא הולך להר המוריה של בית המקדש? איך הוא רואה בית המקדש? הוא רואה את המקום מרחוק. מרחוק! מרחוק נראה לי. איך זה יהיה? לא יודע. לא יודע איך זה יהיה. לא יודע. אתה שואל יפה, אני לא יודע, זה לא מעניין אותי. אני הולך הלאה. אל תשאלתי איך זה יהיה. זה קושייה עצומה איך זה יהיה. לא יודע, אני הולך הלאה. ואתה תצב אחותו מרחוק, אומר רבי נתן. אצל מרים, היא בעצמה ניבאה שהוא יהיה משה רבנו, הוא יהיה הגואל. עכשיו היא צריכה לשים את התינוק הזה, תינוק, 3 חודשים, ריבונו של עולם. תינוק נולד עכשיו, בתוך תיבת גומה, משהו, תיבה קטנה כזאת, להסתיר אותו שם, ביור, ולהתחבא שם מרחוק ולראות מה יקרה איתו. זה הילד המסכן הזה שבתוך תיבת גומה הולך להיות הגואל, אתה מבין אותי? זה המסכן הזה שבתוך תיבה, עזוב וזרוק שם בתוך תיבה ביור, לך יודע מה יהיה איתו? הוא צריך להיות הגואל. מישהו יכול להתקרב אליו איזה משהו שם מהיור, אני יודע איזה קריש או משהו, צייל זוז מפה, הוא היה גואל. איזה גואל, מי גואל? על מה נדבר בכלל? מי ישמע אותה בכלל? תיזהרו, הוא הגואל. שום דבר. ואתה לצב אחותו מרחוק, מסתכל מרחוק, מה הולך להיות פה? הוא צריך להיות הגואל, מעניין איך זה יהיה. איך זה יהיה? נראה לך שזה יהיה הגואל? זה נראה הפקרות. זה נראה משהו מופקר. זורקים אותו באיזה טבע ביור, הוא יהיה הגואל. יש בוחה, תגיד, אתה עושה מאיתנו צחוק? מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה מאיתנו בכל הדברים המוזרים האלו? מרחוק. שתאמין, אז זה נראה מרחוק, תמשיך הלאה. איך זה יהיה, אל תשאל, זה יהיה. מי הבטיח לך שיהיה? פה זה הייתה נבואה, פה זה גם מרשמיים הראו לו. איך זה יהיה אצלך? לא יודע. זה יהיה. זה יהיה. זה המסלול. הישועות נמצאות במסלול. הישועות נמצאות על המסלול. אבל שלח לי, אני רוצה את הישועות בזמנים שאני עוד, זה יהיה נוח בעיניי. אברהם אבינו גם היה רוצה להזמין שיהיה לו ילד בגיל 50, לא בגיל 100. מי שאל אותו? ולפחות אם כך שמעשה עקדה יהיה גם כן בגיל 103, לא בגיל 137. מי שאל אותו? אחרי גיל 100, שכבר עד שנולד לו בן בגיל 100, עוד מחכה לו ניסיון בגיל 137. אתם מבינים מה מדבר? עוד מחכה לו ניסיון הכי גדול בגיל 137, כשגיל 175 הוא נפטר. מי שואל אותנו בכלל? הלאה, קדימה. אין שאלות. וזה הסוד גם כן, זה הכוח של אליעזר היה. אליעזר בגדולה הנפלאה של אליעזר, שהוא בכל הצורה הנפלאה שלו, איך אברהם אבינו סומך על אליעזר? זה פלא גדול. מה אליעזר זכה? שהוא מהיחידים שנכנס חי לגן עדן. היה ארור. הוא כנעני, עבד כנעני. ארור כנען, עבד עבדים. הוא רוצה להתחבר עם אברהם אבינו. יש לו בת צדיקה. אברהם אבינו אומר, אני לא יכול לתת את הבן שלי יצחק לבת שלך, גם שהיא צדיקה. היא צדקת גדולה. אני לא יכול, כי אתה ארור. אתה כנעני, אתה כנען. יש עליך כללה של ארור. ואני ברוך, היא אז לא מתחבר. אבל מצד שני, הוא כן שולח אותו למשימה המיוחדת הזאת, להביא את הכלה. להביא קלה לבן שלו. איך אתה יכול לסמוך עליו? אליעזר? אליעזר דולה ומשקה. דמשק אליעזר. דולה ומשקה מתורת רבו. אליעזר מבוטל כלי לאברהם אבינו. אברהם אבינו סומך עליו. נותן לו שטר של כל הנכסים שלו, הכל. שולח אותו למשימה הכי קשה. להביא קלה לבת שלו. מהרם נהריים, ריבונו של עולם, אין לך פה בכנען, מה אתה שולח? לא, אני לא יכול לסמוך. אל תיקח לבני, לבנות כנען. לא, לא. יש להם בעיה של מידות מושחתות. אי אפשר, כך מדבר אבני נזר. בעל אבני נזר, אי אפשר לקחת מפה. תלך לשם, למקום של בית אבי ומולדתי, למקום הזה תיקח. הוא לא נותן לו כתובת מדויקת. שם תיקח, משם תיקח. ואם לא אצליח לקחת משם, אם היא לא טובה לבוא אחרי, אם היא לא תסכים לבוא איתי, מה יהיה? הוא משביע אותו, שמשם תביא לבני, רק משם. ואם היא לא תסכים לבוא, מה אני עושה? מה פירוש אם לא תסכים? אולי אתה לא תמלא את התפקיד כראוי? זה אברהם אבינו לא חושד בו. הוא לא חושד בו כהוא זה, הוא סומך עליו. איפה הנגיעות? איפה האינטרסים? תקשיבו טוב, מה כתוב כאן? ריבונו של עולם. מי זה היה אליעזר? עד איפה הוא הגיע בחסידות שלו? עד כך שאריזל אומר שהיה צדיק וחסיד אליעזר. מפורש כאן אומר, שהוא משביע אותו, והשביעך בהשם אלוקי השמיים, ולוקי הארץ שלו, תיקח אישה לבני בבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. הוא לא נותן לו כתובת מדויקת, משהו כללי. הוא לא אמר לו תיקח דווקא מבני משפחתי, הוא לא אמר לו את זה. תלך לארץ מולדתי, למקום הזה תלך. אצלם אין מידות מושחתות. יכול שיש להם בעיה באמונה, יש להם בעיה של עבודה זרה. את זה אפשר לתקן. את זה אפשר לעקור. מידות מושחתות זה הרבה יותר קשה. הכנענים השתבחו במידות מושחתות. זה יותר קשה לתקן. אתה צודק, אתה צודק, אתה זכית, ביתך צדקת, אתה צדיק, עבדתם קשה בשביל זה. אבל הכנענים הם בעייתיים. אז מה הוא רוצה דווקא משם? איפה שיש שיחוס, איפה שיש מידות טובות. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי לארץ הזאת? מה אני אעשה? אשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? מה תרוויח מזה? היקח אותו לסוף ונצחק לשם. אז הוא אומר לו, תשמר לך פן, תשיב את בני שם. רק מה, אם לא תהיה ברירה, אם לא טובה האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי. רק את בני לא תשב שם. זאת אומרת, אם אתה באמת לא יכול, אומר רש"י, אתה יכול לקחת אישה בנות הנר אשכול ממרא. אתה יכול גם לקחת, ואז באמת, אם הוא לא, האישה לא תסכים לבוא אחריו, ולא תהיה לו ברירה, הוא יכול לקחת גם בנות הכנעני. כלומר, אז גם ביתו של אליעזר מתאימה גם כן ליצחק. או, זה כבר פתח לא פשוט. אז אם ככה, אליעזר יכול לעשות איזה קומבינה מסוימת, לעשות עצמו משתדל, ולבסוף להגיד, לא ניסיתי, לא הצלחתי. אבל אליעזר, אברהם אבינו יודע שהוא נאמן, והוא נאמן בשלמות עד הסוף. והקדוש ברוך הוא יודע שהמחשבות שלו טהורות בכל התפקיד שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא מסייע לו בקיצת הדרך, למקום מיד. וזה לא עוזר. עדיין לא יכול לדעת מי. הוא מתפלל. מה התפילה שלו? התפילה שלו היא גם לא תפילה ראויה, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לו למרות הכל, וזה מה שחזל מציינים, ששלושה התפללו לא כראוי ונענו, אף על פי כן נענו. הוא לא מסביר בדיוק מה הוא רוצה. הוא לא מפרט, וזה לא בסדר, אדם צריך לפרט. אדם צריך לפרט בדיוק מה הוא מבקש. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אמר שם אלוקי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ומסביר, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה הנערה, אשר אומר אליה, עתינה קדך, ושתה, ואמרה שתה, וגם גמלך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובעדה, כי עשית חסד עם אדוני. הוא עושה מה הקדוש ברוך הוא תנאי. אני אפנה לזה נערה, והיא תגיד לי כך מהקד, וגם לגמלך יש אב, זאת הנערה. יפה. ואם תצא שפחה, מה עשינו? אבל הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו, וזימן לו בדיוק את רבקה, בצורה מדויקת. איך הוא יכול לדעת שזאת היא? הוא לא יכול לדעת. רק מה הוא שם לב? המים עולים לקראתה. יפה מאוד. הצדיקה גדולה. מה קורה? אבל עדיין הוא לא יכול לדעת מה המידות שלה. יש לה יראת שמיים גדולה. אבל מה המידות? מה עם החסדים שלה? איפה היא ברגישות לזולת? איפה בה אכפתיות לסובב? את זה אומר, צריך חייבים לבדוק את זה. אז הוא שם לב שמעבר לזה, שהיא בעצם, המים עולים לקראתה, כולם שאבות את המים, והיא בקלות לוקחת המים, עם הקד, כי המים עלו לקראתה, היא לא צריכה לשאוב. אז אם כך, זה כנראה משהו מתאים פה, אבל עדיין הוא עוקב אחריה ורואה שהיא ממעטת את הפטפט, וגם מתנהגת בצניעות ובשקט. אופה, יש פה סימנים טובים. ואז הוא ניגש אליה ואומר לה, הוא פונה אליה, והיה רוצה עבד לקראתה ויאמר, אגמיעיני נא מעט מים מקדך, תני לי קצת לשתות מהקד שלך. תקח מהקד, מה הבעיה? יש פה קד, תיקח אתה, מה, אני סך הכל ידע בת שלוש, ואתה אדם מבוגר, קח מהקד, מה הסיפור שלך? תני לי מהגמיעיני, מהקד. תקח מהקד, מה הסיפור? מה, אתה נחה? תיקח מהקד. מה הבעיה? יש לך איזה בעיה? אתה סובל באיזה בעיה? תיקח מהקד. היא לא אומרת לו את זה. ואתה אומר שתי אדוני, ואת מהר, ותורד קדה על ידה ותשקעו. היא תורחת להוריד את הקד להשקות אותו. כך. היא לא חושבת, מנצלים אותה פה. היא אומרת, מה, ותחל להשקותו, גם לגמליך יש אב. עד אם כאילו לשתות. גם הגמלים כנראה צריכים לשתות. מי את בכלל? מה הדבר הזה? מה היא צריכה הייתה לחשוב? אתה אדם מבוגר. אתה מבין שהקד שלי על הכתפיים. אתה רוצה לשתות? בסדר, קח מהכתפיים. מה אתה עכשיו תגמין, נינה, תוריד את הקד, שתוריד את הקד, ואז שתשקה, זה קד כבד, מה היא צריכה את כל הסיפור הזה? קח קצת מהקד. והיא לא חושבת כך בכלל. מה היא לא חושבת? שהוא בא לנצל אותה. מה זאת אומרת? מה, אני פייר? מה, אני פייר שלך? מה, אתה רוצה ממני? מה פתאום אני צריך לעשות בכלל את... תעשה לבד! מה אדם חושב? מה, אתה מנצל אותי? אתה חושב שאתה בא לנצל אותי פה? היא לא חושבת כך בכלל. למה? עולם חסד ייבנה. עולם חסד ייבנה. אין מחשבות כאלה בראש. אבל אותנו שימשו את הכל, שימשו את הכל, ועשו לנו עולם פרייר ייבנה. שפריירים פה, כאילו יש פה פרייר, אתה פרייר, מה, אני פרייר שלך? מה, אני עובד אצלך? מי אמר, תעשה כן, מה קרה לך? מה, אני, מה, תעשה? סלח לי, אבל חסד. בסדר, תעשה. מה, אני אמר לך שלא תעשה? מה היא מבינה? היא דנה לקו זכות. כנראה יש לו איזה נכות, כנראה יש לו איזה בעיה. לכן אני מבקש. היא לא חושבת... הוא רוצה לנצל אותי, איי, איזה בן אדם רע אתה. אתה גם רוצה מים, וגם בא לנצל ילדה קטנה, שאני אוריד את הקד, ואני אשקה, כל הפעולות האלה, בזמן שאתה יכול לקחת יותר את האדם מבוגר. תגיד, סלחי לי, אפשר לקחת קצת מים? כן, כך. לא, אני אוריד את הקד, ואני אשקה, וגם לגמליך אני אשאב בעצמי. או, זאת דנה לקו זכות, זאת החסדים בשלמות, זה בדיוק מתאים לבית של אברהם אבינו וליצחק. בדיוק מתאים לבית הזה המיוחד. שם עושים חסדים, בלי לחשוב אני פרייר של מישהו, בלי לחשוב שמנצלים אותי, אדרבה, שינצלו, שיחשבו, עולם פרייר ייבנה, שיחשבו ככה, אדרבה, שיחשבו, שינצלו אותי, כן. פייר מצוי, כן, אתה אפשר נצל כזה, אתה יודע, אתה מבקשים ממנו כל דבר מוכן, אתה יודע, הוא כזה, אתה יודע, הוא כזה, אתה יודע, טוב לב כזה, טוב לב, טוב לב כזה, טוב לב. שיבוש רציני בכל המושג שנקרא חסדים, שיבוש רציני בכל המהלך, ואז הוא אומר, כן, היא מתאימה, הוא פונה אליה, הוא רואה את כל המהלך, ואז הוא אומר לה, בתמיעת, נגיד ננעליה, יש בתך אבי מקום ללין? ואז הוא אומר, כן, ודאי, גם תבן, גם מספור, גם מקום ללון. עכשיו שהוא רואה שהוא הצליח במשימה, הוא הצליח למצוא את הבת המתאימה בדיוק ליצחק. מה הוא צריך לעשות? לשבת ולבכות. איי, 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 כל החיים שלי דפוקים. קצת יכולתי לקמבן כאן. מה אני כזה תמים? אני גם כן תמיד עם הראש שלי הדפוק. תמיד אני הולך בתמימות, לעזור לאנשים. יכולתי פה קצת לקמבן, קצת, לשם שמיים. בשביל להשתדך איתו, מה אני הייתי מרוויח? גם הוא היה מרוויח, גם הייתי מרוויח. זה נהנה וזה נהנה. זה נהנה וזה לא חסר. אני עם כל המהלך התמים שלי, תמיד אני מפסיד. צריך לשבת ולבכות. איזה חיים דפוקים. הישרות שלי הרסה לי את החיים. הישרות שלי הטיפשית, הנאיביות הזאת. לאן הביאה אותי? עכשיו הוא כבר התחתן איתה, והבת שלי מסכנה, אם לך דעמית התחתן, ואני נשארתי אל עזר המסכן. מה הוא עושה? חושב בדיוק הפוך. איך זכינו לזה? איך הקדוש ברוך הוא עזרת לי? איך עזרת לי הקדוש ברוך הוא המשימה? ואז מה? הוא מודה לקדוש ברוך הוא. הוא מודה לו! הוא מודה! ויקוד האיש וישתחו להשם! הוא משתחווה! מלוא קומתו על הרצפה! מלוא קומתו על הארץ משתחווה לקדוש ברוך הוא בהודיה מלאה! איך הצלחת דרכי השתבח שמו? מה יהיה איתך? זה כבר חשבון אחר. אני עשיתי את השליחות בנאמנות. ואחרי כן שהוא בא לבית של לבן ובתואל, מתחיל להיות דיונים פה. מתחילים דיונים. אני יכול להגיד, לחשוב לעצמו, איזה יופי, הדיונים האלה בדיוק תפור עליי. אני את שעשיתי, הם לא רוצים, אני חוזר. למה אני חוזר? כי לבן, הארמי, אמר לו, בוא ברוך השם. מה זה ברוך השם? גילו מן השמיים שכבר לא ארור, הוא נהיה ברוך. אז למה לבן צריך להכריז על זה? כי אפילו הסטראחה הרגישה שהוא כבר לא ארור, הוא ברוך, הוא לא שייך להם. הוא יצא מארור עכשיו, בגלל המסירות נפש שלו, וזה שהוא עקר את כל הנגיעות שלו, וכל האינטרסים שלו, עקר את הכל עד הסוף, הוא הפשיט מעליו את מישחא דחיביא, כל אור הנחש הפשיט מעליו, וזכה לצאת מארור של כנען לברוך של עם ישראל, ריבונו של עולם. עכשיו הוא מנסה לשכנע אותם. הם לא רוצים. מתאים לי. לא רוצים, אני חוזר לברם אבינו. אומר, טוב, אני את שלי עשית, את המקסימום נתתי. הם לא רוצים. שגם אני סוף עכשיו, אתה גם לא יכול, אתה לא יכול להתעלם ממני. כי אנחנו מתאימים, אני גם ארור, אני כבר לא ארור, אני ברוך. קח את הבת שלי. קומבינה 10. שחמט. זה לא אליעזר, זה לא אליעזר, זה לא אליעזר הצדיק והחסיד. תכף נראה מה אריזל אמר עליו. זה לא אליעזר שאברהם אבינו סומך עליו ויודע מי הוא. הזיו יקונין שלו, הצורה שלו, צורה של אברהם אבינו, דולר משקה מתורת רבו. אז הוא הלך עם זה עד הסוף, עד הסוף. הוא ידע שהוא צריך להיות עבד. הוא אמר, אם עבד, עבד של אברהם אבינו. אם נגזר על הייסורים, יהיה ייסורים של תורה. אם נגזר עליי לא לישון, כי השכנים עושים שמחה, לא, אז לא נשען עם תורה. לא נשען עם, לא נשען, היום לא אפשר לישון הלילה. איזה שכנים, איזה בעיה זה עם השכנים. התינוק צורח כל הלילה. אז עכשיו נגזר לא לישון. אז לא לישון, איך לא לישון? אומר הסטייפר, אם לא לישון, לפחות לא לישון עם תורה. כי נגזר לך לא לישון. הוא אמר, אם נגזר עליי להיות עבד, לפחות עבד אצל אברהם אבינו. הוא התחבר אליו עד הסוף. זכה, המחובר לטהור, טהור. אם נגזר במשהו, קח אותו לטובה. כבר נגזר עליך ככה. אומר על זה אחד צדיקים, נגזר עליך איסורים. קח אותם בתורה. כי בין כך נגזר עליך. אומר הסטייפר, נגזר עליך עמל. אדם למול ילד, קח את זה לעמל של תורה. בין כך נגזר עליך עמל, קח את זה לעמל של תורה. וזה תחסוך את האיסורים האחרים. בין כך אדם פה עובר את הרפתקאות. קח אותם לדברים טובים. וידע, נגזר להיות עבד, נהיה עבד אצל אברהם אבינו. נתחבר אליו עד הסוף. מה, התחבר עד הסוף? זה לא פשוט עד הסוף. ינסו אותך, יבחנו אותך באינטרסים שלך. אם אתה באמת טהור באינטרסים, טהור בנגיעות שלך, איפה אני פה? הוא לא חושב לחזור לאברהם אבינו, לא הצלחתי במשימה. עד הסוף מוסר את הנפש. עד הסוף, אומר אריזל, כן. אז אם ככה, אז אליעזר, עבד אברהם, אומר אריזל, אמנם התערבה בו קליפה של כנען הארור, אבל לכן נקרא דמשק אליעזר, והדולה הוא משקה בתורת רבו, אבל מה? מושל בכל אשר לו, שליט ביצרו, היה חכם גדול וחסיד, כנודע אומר אריזל. ולכן יצא מכלל ארור נעשה ברוך. יצא מכלל ארור נעשה ברוך. ואחרי כן אליעזר, אומר אריזל, הוא מתגלגל בכלב בן יפונה. כלב בן יפונה שהלך למרגלים, הלך להתפלל אצל האבות הקדושים בחברון. אז אברהם אבינו שומר לו את מה שהוא עזר לו, מה שהוא עזר לו, ועוזר לכלב בן יפונה שזה אליעזר. אחרי כן זה לא נגמר, הוא מתגלגל עוד פעם. כלב בן יפונה אומר, זה מתגלגל, צריך עדיין לתקן את עצמו. מתגלגל בבנייהו בן יהוידע בימי שלמה המלך, וגם אביו גם כן יהוידע, הם היו אותה נשמה, גם בנייהו בן יהוידע וגם יהוידע הם היו אותה נשמה של אליעזר. ואחר כך נתגלגל עוד פעם בזכריהו, והיהוידע אבא של זכריהו, בימי יואש המלך, והם היו גם כהנים. ואומר אריזה, לכן יואש ירג את זכריהו. למה יואש הרג את זכריהו? כי מי הרג את זכריהו? יואש היה גלגול של יואב בן צרויה. את יואב בן צרויה הרג בניהו בן יהוידע, שלמה, על ידי ציווי של שלמה המלך. יואש היה גלגול של יואב. בניהו בן יהוידע הרג את יואב, אז יואש שהוא גלגול שלו, של יואב, הוא בעצמו עושה את התיקון הזה. הוא בעצמו הורג את זכריהו, כי זכריהו גלגול של בניהו בן יהוידע. אז למה הוא צריך לעשות כזה דבר? שבניהו בן יהוידע, על פי ציווי של המלך, הוא הרג בשעתו את יואב. אומר אריזל, על כל פנים, גם אנוש לצדיק לא טוב. גם אנוש לצדיק לא טוב. נכון, אתה צודק, זה הייתה הוראה של מלך, אבל הוא צריך להשלים בתיקון הזה. ולכן יואב גלגל ביואש, ויואב שנהרג על ידי בניהו בן יהוידע, נהרג על ידי אז הוא הרג בעצמו, היה יואש שהרג את זכריהו שהיה גלגול של בניהו בן יהוידע. וככה זה נשלם התיקון. במי עסקינן פה? מי זה היה אליעזר, רבותיי? אבל הנקודה המיוחדת, איך יכול להיות שהוא נכנס שלם לגן עדן, חי בעודו חי, בחיים חיות? איך זה יכול להיות? איך הוא הגיע לדרגה כזאת? אומר על כך אליהו הנביא, אומר על כך אליהו הנביא, תנד באליהו, זה הלשון שלו, מה אדם יכול לזכות? מה אדם יכול לזכות? אומר כך, מי שרצה יראה את זה, אליהו רבה, פרק ת' סעיף א', ודבורה, אישה הנביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, וכי מה טיבה של דבורה? שואל אליהו הנביא. שהיא הייתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנבאה עליהם. הלא פנחס בן אלעזר היה בימים ההם. פנחס בן אלעזר, נתתי לו את בריתי שלום. היה בזמן שדבורה נביאה. דווקא היא השופטת. איך היא זכתה לכזאת דרגה? אומר אליהו הנביא, זכור לטוב, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ. בן ישראל, בן גוי, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן שפחה. הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. כל אחד יכול לזכות. תלוי במעשים. אבל תסלח לי, אני נולדתי בבית כזה, בסיפור חיים כזה, עם חברים כאלה, עם נתונים כאלו. יודעים את הסיפור שלך בשמיים, יודעים בדיוק את הקושי. כתוב פה מפורש שכל אחד יכול לזכות, רק תלוי בגודל המעשה. כל אחד, אפילו עבד, אפילו שפחה. ואליעזר עשה את זה. תן את כל המאמצים וכל הכוחות, וזכה. וזכה. ודאי שהוא התבודד, ודאי שהוא התחייל השם יתברך. היה לו זכות של אברהם שהוא התחבר אליו. המחובר לטהור טהור. אבל הייתה מלחמה, מלחמה גדולה מאוד. אבל אומר אליהו, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ. בן ישראל, בן גוי, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן שפחה. הכל לפי המעשה שהוא עושה. כלומר, אף אחד לא יכול לבוא למעלה בשניים להגיד, ידעתם שזה לא מעשי אצלי הסיפור. יוכיחו לו שהוא יכול היה לזכות. איך לזכות? מה לעשות? המסלול? כל אחד מסלול שלו. כל אחד במסלול שלו, בנתונים שלו, בסיפור שלו, בקצב שלו. אם תסתכל על אחרים, יבלבל אותך. לא תסתכל על אף אחד ותהיה מבוית בדיוק, מפוקס בדיוק, ממוקד כל הזמן בסיפור שלך, אתה תמצא בדיוק את כל הרמזים לעניין שלך. עם כל העליות והירידות.
אף אחד לא אמר שזה נעשה על דלחיצת כפתור, לוחצים על הכפתור ונהיים צדיקים. עד הרבה, בדיוק הפוך אמרו. שזה מלא מלא הרפתקאות מוזרות. עד הרבה אומרים, בדיוק הפוך. שזה מלא מלא דברים מוזרים. מלא התשות, מלא בלבולים, מלא מחשבות מוזרות, מלא כל מיני עניינים שלא מובנים. אבל זה נמצא בוודאות. שאליהו הנביא יעיד, מעיד, אני אלי שמים את הארץ, זה מחייב מאוד. את כולנו. זה אומר שאנחנו צריכים פה הרבה התבודדות ותחנונים לשם יתברך. זה אומר שאם רבנו בא רבותיי, הבאתי לכם מסלול, הבאתי לכם דרך, אז זה לכל אחד ואחד מאיתנו. אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, אתה מאמין שאתה יכול לתקן, זה לכל אחד מאיתנו. ושמעתי היום איזה יהודי, שעבר דברים מאוד קשים, יש לו חבר גם כן, שהיה בצבא, מפקד רציני בצבא, ועבר דברים קשים מאוד, שהוא חזר בתשובה. חלק מהציבור מכירים אותו. אדם מוכשר ביותר, חזר בתשובה, ויש חבר ששמו לו רגליים, והכשילו אותו בדברים קשים, וניסים הוא התאושש, בניסים, חזר לעצמו, לא לגמרי, חזר לעצמו. אחרי הרבה שנים הוא הגיע לאומן, אחרי שנים רבות שכיסופים הגיע לאומן. שאל אותו אותו חבר, שגם הוא עבר דברים קשים, והתרגש מאוד באומן, אמר לו, מה אתה התלהבת מאומן? אמר, אני אגיד לך רק דבר אחד, זה מה שהוא סיפר לי היום. אותו מפקד בצהל שעבר דברים מאוד קשים, אמר, אני אגיד לך רק דבר אחד, שהגעתי לרבנו באומן, נכנס לי בראש חזק מאוד הנקודה הזאת, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. את זה קיבלתי חזק בציון, זה מה שהוא אמר לו. זה הסיכום של כל הכיסופים של כל השנים, שזה התמקד ברגע אחד שהוא הגיע לאומן, אחרי כל מה שהוא עבר דברים קשים ביותר, שנכנס בדעתו שם באומן. אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, זאת אומרת, הכל פתוח עדיין, הכל פתוח. כל מה שעברנו וכל מה שעשינו, עדיין הכל פתוח. אם אנחנו לא מאמינים בזה, לא התחלנו להתקרב לרבנו. לא התחלנו להתקרב לרבנו בכלל. אני לא הבנתי את הנקודה הזאת. שזה כל רגע קיים העניין הזה, וכל שנייה. אפשר לקלקל, אפשר לתקן. אנחנו לא רוצים מאוד יותר לקלקל אף פעם. רוצים רק לתקן, ורק להתחזק, ולהאמין שאפשר לזכות, ואפשר כן שכל אחד מאיתנו יזכה, עם טבילות במקווה, והתבודדות, עם גמרה, עם הלכה, עם שבת, עם שירי שבת, עם צעקות לשם, עם תחנונים, עם ריקודים ושמחה, עם שירה, עם אכילת פיצוחים בשבת, עם סייעתא דשמיא, ועם ישועות, ועם חסדים, עם תיקון הכללי, ועם צדקות, עם ברכות, וסייעתא דשמיא, כולנו נזכה בסייעתא דשמיא, ויבואו אחים שלנו גם כן, גם הם יזכו, גם שיזכנו מיה בימינו. הרבנו נגילה.